שאל אותי ידידי הרב אורן שייר ביחס לשאלה שדנו בה אתמול בהלכה היומית בעניין אמירת ברכו וברוך שמו כשומעים ברכות או שומעים את שם השם, והציג בפניי קונטרס של הרב מיכאל פרץ ממקסיקו, שם הקונטרס הפסקים, שבו הוא מלמד זכות על כל מיני מנהגים שלכאורה דנו בהם הפוסקים אם יש בהם גדר של הפסק או אין בהם גדר של הפסק. אז אחד המנהגים שהוא עוסק בהם הוא עניית ברכו וברוך שמו בברכות שיוצא בהם, כי הרי אמרנו אתמול שיש פוסקים שמתנגדים למנהג של עניית ברכו וברוך שמו בברכות שהן חובה או במצוות שהן חובה, כי אז זה יוצר הפסק, והוא מלמד זכות על הנוהגים כן, שתכף נתייחס אל דרכו בעניין זה. לפני כן נעיר שהשאלה אשר אני נשאלתי הייתה מהו המקור לאי אמירת ברכו וברוך שמו בחזרת השץ, והשואל הוא ידידנו רבי חיים בריין השם שמרו וחייהו, שהוא מיהודי תימן מהללו שלא נוהגים במנהג הזה, והניסוח הזה גרם לי קצת לצאת מגדרי שאני צריך להוכיח שאני בסדר. כלומר, אנחנו יהודי תימן הללו שלא נוהגים למר ברוך הוא ברוך שמו, פתאום אני נמצא בעמדה של התגוננות שאני צריך להוכיח שאני בסדר. ולכן אמרתי מה שאמרתי ותכף תייחס לכך. רק אציין את מה שפעם כבר הזכרתי לכם, שפעם אחת נתקיים יום עיון בענייני הלכות פסח, ולהמון העם, ועמדו שם רבנים גדולים, אשכנזים, ספרדים ותימנים, ומסרו שיעור בהלכות הפסח. עמד רב אשכנזי והרצה את משנתו, והגיע לעניין האורז, ואמר, אורז אסור באכילה בפסח, אלא שאחינו התימנים נהגו בו יותר. הרב משורר זכר צדיק לברכה, הוא היה מבין האמורים לדבר, נהג כבוד באותו רב, לא העיר לו באותו רגע, וכשהגיע תורו של המשורר לדבר, אמר במחילה מכבוד תורתו של אותו רב, האורז הוא מותר מצד הדין לכל אחינו בית ישראל. אין מי שערער על כך שלפי הדין שאורז מותר באכילה לכל אחינו בית ישראל בפסח, אלא שאחינו אשכנזים נהגו בו איסור. וזה כך צריך להתנהל במסע ומתן תלמודי הלכתי, להיות מדויקים, להיות מדויקים. ולכן נסביר את הדברים. אני אמרתי שהמקור לאמירת ברוך וברוך שמו מתחיל מדבריו של הטור שאמר, שאביו אמר את מה שהוא אמר, ומשם זה התגלגל והתפשט, ויהודי תימן לא נהגו לומר אותו למרות שזה חדר והגיע מאוחר יותר, כי באמת המנהג הזה הלך והתפשט. והנה בקונטרס הזה של הרב מיכאל פרץ, הוא מביא מקורות גם מתקופת קומראן, לכאורה מתקופה התלמודית, ומקורות יותר מאוחרים מהגאונים שהם בוודאי ובוודאי ראשונים. כלומר שהמנהג הזה של אמירת ברכו וברוך שמו הוא מנהג עתיק יומין ולא התחיל מהראש. אבל נציין כאן כמה דברים. א', גם הרב פרץ הוא כותב וחוזר וכותב באותו קונטרס שהוא בא ללמד זכות על הנוהגים כן. הוא לא בא לומר שיש לנהוג כן, אלא הוא בא ללמד זכות על הנוהגים כן, כי יהודי מרוקו נוהגים כן, ומתקיפים אותם מדוע הם אומרים ברכו ברוך שמו, ובמיוחד בברכות שיש בהם שהם בבחינת חובה לאומר, זה גדר של הפסק. וזה תכלית הרשימה שלו לבוא ולומר לו, אין להתקיף אותם, יש להם על מה לסמוך. זהו הרעיון הכולל, שיש להם על מה לסמוך. ואני בעצמי לא התקפתי את הנוהגים כן. אני בעצמי שיבחתי את מנהגנו, שאין אומרים, אבל גם שיבחתי את חכמי מרוקו, שהם מוצאים או מנהיגים כל מיני מנהגים מאוד מאוד מעניינים, מוחרים, מנהגים מוחרים, כדי לרתק את הציבור, שהציבור לא ידבר, לא ישחח בזמן חזרת השעץ, ויענה כל מיני עניות, ויהיה קשוב. מבחינה זו שיבחתי אותם, אבל עדיין הפער עצום וגדול מאוד, שכשאני משווה בין מנהג עדתנו, שלנו דעתי זהו המנהג המקורי, אפילו שהוא מביא לנו ראיות כאילו מוקדמות, תכף נדבר עליהם, זה המנהג המקורי. כל מנהג שונה צריך ללמד עליו זכות, ואינני מבטל את הלימוד זכות על, על, על הנוהגים כן. אבל אין צל של ספק שהמנהג שלנו הוא הכי מקורי, למרות שהוא מביא מקורות מהגאונים שכאילו כבר נהגו, ואפילו מקורות מתקופת קומראן, ואז הוא מושך את זה כבר אפילו תקופת הגמרא. עלינו לדעת שכבר בזמן התלמוד הייתה הבחנה בין סוגי מנהגים. הגמרא בתענית מבחינה בין מנהג אם לדרוש אותו ברבים, ובין נהגו שאפילו לא מורים אותו, גם אם אדם נשאל לא מורים אותו, לא מורים אותו, כי יש דרגות דרגות של התפשטות המנהג. ועדיין רבנו, בשונה מפוסקים אחרים שחולקים עליו, ואני מדבר בהלכה יומית מנקודת ראותו של רבנו ומנקודת ראות של מנהגי עדתנו, שבדרך כלל תואמים למנהגי רבנו, אלא אם כן נקלטו מאוחר יותר. ועל זה אני מדבר. ורבנו אומר, אין מנהג מחייב אלא אם הוא יצא מבית דין, ובשבילו בית דין זה בית דין הגדול. אז רמה של המנהג זה רמה של תקנה, רמה של גזירה, רמה של דין מחייב. רבנו, בשונה מפוסקים אחרים, היה מוכן ונתן תוקף למנהגים בתר תלמודיים, חרא תלמוד, אבל שוב שיצאו מתחת ידי בית דין. ואז הוא אומר שמנהג שיצא מתחת בית דין שאחרי התלמוד מחייב את האזור שלו, לא מחייב מקומות אחרים. אין רבנו מסכים לאותם אלה אשר באים ואומרים שהמון העם הנוהג מנהג, מן הסתם אם אינם נביאים בני נביאים הם, ואין הקדוש ברוך הוא נותן מכשלה על ידם. רבנו לא מקבל את הדברים האלה. רבנו בתשובה אומר חד וחלק, אני בודק כל מנהג, אם מנהג יש בו משהו שרחה הלכתית אני מוחה, שרחה אמונית על אחת כמה וכמה. צאו ראו את המנהג של עמידה בעשרת הדיברות, רבנו יצא בשצף קצף נגד זה, הועיל. ומן הגמרא אנחנו מבינים שבטל מנהג של אמירת עשרת הדיברות, משום שאמרו רק זה ניתן מן התורה ולא יותר. והרי רבנו היה במצרים, ששם עדיין היו קראים הכופרים בתורה שבעל פה, והוא יצא בשצף קצף. ברב עובדיה יוסף בא ואומר, לו ראו האחרונים הדוגלים במנהג הזה את דבריו של רבנו, היו מתקופים לעומת דבריו. ויש לבטל את המנהג הזה, כך הוא אומר, של עמידה בעשרת הדיברות, כיוון רק מבלי לגרום מחלוקת, אבל לבטל. זאת אומרת, מנהג אשר יש בו שרחה הלכתית, וכל שכן שרחה אמונית, רבנו היה מבטל אותו, לא היה מסכים לו. אומר רבנו, יתרה מזו, כל מנהג, אפילו שאין בו שרחה הלכתית, אפילו שאין בו שרחה אמונית, אם אני מתוודע אליו, אני רואה, אם יש לו שורש תלמודי, מאחר ויש לו שורש תלמודי, ואין בו שרחה הלכתית, ואין בו שרחה אמונית, אני מאמץ אותו. אין לו שורש תלמודי, ואין לו שרחה הלכתית, ואין לו שרחה אמונית, אני אישית לא מאמץ אותו, אני מוחה בפני הציבור שאומרים אותו. אבל כל שאין לו שורש תלמודי, ויש בו שרחה הלכתית, אני מוחה. שיחה אמונית על אחת כמה וכמה שאני מוחה. ולכן, אין צל של ספק שיכול להיות שברכו ברך שמו, לפי המקורות שהוא מביא אותם, לא ראיתי אותם במקור, יכול להיות שהיו כשנהגו, אבל אדרבה ואדרבה, ככל שהוא אומר לנו שזה מנהג גאונים, יש יסוד להניח שרבנו ידע על המנהג והתעלם ממנו, וההתעלמות של רבנו היא משמעותית, היא לא לחינם, כי רבנו התעלם מהרבה מנהגי גאונים שהיו נפוצים וידועים ולא העלה אותם לחלוטין, לא העלה אותם לחלוטין בספרו, מתוך מיון. ולכן אני חוזר ואומר, אין צל של ספק, הנוהגים כן, יש להם על מי לסמוך, ולא באנו חלילה חלילה לבטל אותם, אבל אנחנו שלא נוהגים כן, בוודאי ובוודאי שאיננו צריכים למצוא בעמדה של התגוננות לבוא להוכיח שאנחנו בסדר, אלא אנחנו נוהגים כפי שקיבלנו מרבותינו ואבות אבותינו, סתמא דתלמודא, שאין בסתמא דתלמודא את הדבר הזה, אין בסתמא דתלמודא, יש מה שנקרא הם ברכו וכשאומרים ברכו ועונים היא שם השם מקרא וכיוצא בזה, לא מעבר לזה. לפי סתמא דתלמודא ולפי מה שנראה בגאונים הידועים ומפורסמים לרבים, וכן במה שנראה בדברי רבנו, אנחנו נוהגים בדרך הנכונה, לא צריכים להכניס את עצמנו לספקות ולבעיות, אבל הללו שנוהגים, יש להם על מה לסמוך. ואסיים מוריי ורבותיי, בין היתר הוא בא ואומר שאין זה גדר של הפסק בברכת חובה, ואני לא נכנס איתו לוויכוח בעניין הזה, אבל הוא הביא ראיה בין היתר. הוא אומר, וכיוון שהוא מהסדר הרגיל, בדפחת בקונטרס לברכות, ומעניין הברכות, יש יותר לדמותו לתפילת קיים את הילד הזה של הברית, שאינו הפסק, מאשר להפסקה חיצונית של עניית אמנו קדושה, שאינה מעניין הברכה. ולפי מהלך הדברים פשוט הוא שאין טעם לומר שיש בזה הפסק. נעזוב קדיש וקדושה, נעזוב את זה. אבל מה שהוא אומר ביחס לקיים את הילד הזה, שפתיים ישר, באמת, מה אנחנו נוהגים לעשות? אנחנו אומרים, ברוך אתה השם ברפרי הג'ופן, אצלנו עוד נוהגים אפילו לברך על עשה בסומים, עשה בסומים, ואחר כך ברוך אתה השם אשר קידש ידיד מבטן, ולאחר מכן אנחנו אומרים, תשתלח אוסופו ותפילות וכו'. הוא צודק ואומר, תראה, אנחנו אומרים תשתלח אוסופו תפילות, ורק לאחר מכן טוענים מן היין. לא כמו הללו שהיום מקפידים מאוד מאוד לטעום מן היין, המחמירים שבהם לטעום מיד אחרי הגפן, הפחות מחמירים אחרי קורת הברית, אחרי קורת הברית. ואילו אנחנו טועמים מן היין רק אחרי תשתלח אוסופו, תפילה לנימול, תפילה ליולדת, ויש מוסיפים עוד תפילה, ומי שיפתח את כלל משתום שבזי יראה תפילות לכל אורך, תפילות רבות ומושכות, ורק בסוף אומר ואחר כוחשותה. כלומר, צודק הרב מיכאל פרץ, תראה, לא חשוב מפני הפסק, מה אתה חושש מפני הפסק? אחרי בקשת המחילה, עלינו להבחין בין ברכת חובה של מצוות ובין ברכת הגפן של קידוש. בברכת הגפן של קידוש לא חששו מפני הפסק, שערי יש יקנהז מברכים ג'פן ואומרים את כל הסדר ואחר מכן שותים. אבל יתרה מזו, מה יש לכם יותר מזה? הנה תסתכלו בברוך אתה השם ברפרי הג'פן בעניין קורת הברית, ולא טועמים, מברכים על עשה בסומים ומריחים במיידית, ומריחים במיידית, ואילו גשר גידש יהודית ותשתלח, ורק לאחר מכן טועמים מן הכוס. זאת אומרת, כוס יין נתקדש בגלל ייחודו לקדש מעמד מסוים, ואיל וכן דנו אותו שאנחנו שותים בסוף אחרי סדר הקידוש האמור, ולכן אף על פי שהוא ברכת נהנין, עובדה בבשמים זה נהנין והגפן זה נהנין, אבל הבשמים לא מקדש, והבשמים ניתן רק בשביל שמחה, להרבות שמחה והנאה, אז הוא מריח במיידי, אבל הגפן לא דוחים את השתייה עד הסוף, כי זה סדר הקידוש לקדש דברים, ומשום כך אין להביא ראיה משם, כי דין גפן של קידוש הוא דין מיוחד במינו, כפי שאמרנו. זאת ועוד, אפילו ברכת הנהנין, ברוך אתה השם המציא לחם מהארץ, התירו להפסיק בין הברכה ובין הטעימה, כלום הבאתם אוכל לבהמה, כן? זה דינים אחרים. לכן בשבילנו אנחנו צריכים להימנע ממנהג, בוודאי לא מנהג שיגרום לנו להפסקים. בשבילהם הוא צודק, יש למד זכות עליהם, עד יבוא מורה צדק. רבי חנינו בן הגשם ברסה לבוא.